טוב, לצערי, יופי. יש לי ילד בוכה.
אני שומע.
אז אני מודה לכם מאוד על העזרה שלכם.
אתה זה, לחכות לך? מה אנחנו עושים? להתראות בינתיים. רוצים נערוך את זה אחר כך.
כאילו אתה רוצה, אני יכול לנסות.
אני רוצה, יש לי עוד מה להגיד, כן? לא שזה.
בואו נגיד יאללה ביי, ואז...
אז אני אגיד שנייה יאללה ביי, ואני אשאיר פתוח ומקליט, ואם אני אצליח, אני אחזור.
אנחנו נפטפט פה עוד קצת.
סבבה, אז תזכור, בדקה 40 אני אומר, יאללה ביי!
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום, וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על.
פודקאסט על!
פם פם
פם. אני אלעד הן, ואיתי נמצאים עמית בלום.
אלן, אלן.
האגדי.
טם-טם.
ואיתי חורב.
אלן.
חברים.
רגע. אני לא אגדי?
לא, אתה נדיר.
לא.
How do you want your steak?
בדיוק.
יש לנו כבר פה ביסוס היסטורי. עמית בלום הוא אגדי. אין, לא כל אחד יכול להיות אגדי. יש מקום לאגדי אחד בפודקאסט הזה, לדעתי.
אגדי אחד, שני נדירים וחמישה אפים.
אפילו זיהות תגובה שלי בפייסבוק.
רק לפי איך שאתה משחק.
כן, רק לפי איך שאני משחק.
חברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים? מי רוצה להתחיל?
השבוע קרה משהו שלא קורה הרבה. קיבלתי... תמורה מקיקסטארטר שבו לא. תמכתי.
אתה תמכת בקיקסטארטר?
היית מאמין?
לא.
תראה, אני הרבה זמן האמת לא תמכתי בקיקסטארטר, פשוט לקיקסטארטרים לוקח זמן, אז עכשיו אני מקבל את הקיקסטארטרים של לפני, האמת שזה, אני חושב שזה אחד הקיקסטארטרים האחרונים שתמכתי בהם.
כן, זה היה במאי, לא?
כן, זה היה ממש לא מזמן. זה הקיקסטארטר של... משחק התפקידים שמבוסס על הקומיקס שמבוסס על משחקי תפקידים די, כמו קוביה.
ומוות. ומות.
כן, אבל מה? אבל זה בכלל לא קשור למשחק.
שום קשר.
כן. די הוא קומיקס על חבורת שחקני תפקידים שנשאבים לתוך איזשהו, לתוך המשחק שלהם או משהו כזה, והם בעצם נשאבים לתוכו פעמיים. ובפעם השנייה הם צריכים להתמודד עם המנחה הרעיל שלהם שנשאר שנים מאחור או משהו כזה. ולמעשה חלק קנוני מהעולם הזה הוא שאי שם בעולם הזה יש המון בועות כאלה שבהן יש מתנהלים משחקי תפקידים בעולם הזה של, של די. אז כאילו המשחק באמת מתרחש בעולם, איזושהי שטות כזאת. אז כן, זה משחק תפקידים שבו בונים דמויות של אנשים די פגומים שאחר כך נשאבים לתוך עולם המשחק ומשחקים מין סטריאוטיפים של דמויות ממשחקי תפקידים ומתמודדים עם כל הבעיות שיש להם בחיים ועם זה שהם לא יכולים להתמודד עם הבעיות שיש להם בחיים כי הם בעולם הזה של משחקי התפקידים. מה שאהבתי זה שהמשחק...
אבל יש כאילו רגע, אבל יש איזשהו ייצוג... בעולם המשחק של בעצם מורכבויות מהחיים שלהם. אני צודק בדבר הזה?
אני לא רוצה לספר יותר מדי בשביל לא לעשות ספוילרים לא לקומיקס ולא למשחק, אבל יש כאילו יש חשיבות לבעיות שיש להם בחיים בתוך עולם המשחק הזה, וצריך להתמודד עם הדברים האלה.
מגניב.
בכל מקרה, אחד הדברים שלא הספקתי לקרוא יותר מדי, רק רפרפתי קצת, אבל המשחק מציע שלושה מצבי משחק, חד פעמי, שניים עד ארבעה מפגשים או קמפיין. יש ממש, הפלייבוקים מגיעים בשלוש גרסאות בשביל כל אחד מסוגי המשחק, ככל שהמשחק יותר קצר ההתקדמות יותר מהירה. וזה נחמד שזה נותן את כל הדברים האלה, ולא הספקתי לקרוא ביותר מזה, אבל זה קומיקס שמאוד נהניתי ממנו, ובגלל זה אני מאוד מצפה לסיים לקרוא את זה.
כן, צריך להגיד, היוצר של הקומיקס מראש הוא שחקן תפקידים ותיק, וגם מעורב מאוד ממה שאני מבין בעולם משחקי התפקידים באופן כללי, והיה כמובן אחד מהיוצרים של המשחק.
זה נכון, הוא היוצר העיקרי של המשחק. המשחק פורסם על ידי רון רוקן דקארד, שאתם אולי מכירים מהמשחק הארט שאלעד לא אוהב.
אלעד כן אוהב, לשומע האקראי שהגיע עכשיו.
או מספייר, שאני חושב שמצד אחד אני חושב שהוא משחק חובה, מצד שני עדיין לא שיחקתי בו בעצמי, אז... אז איך אני יכול לקרוא לו משחק חובה? יש להם כל מיני משחקים, אבל המשחק הזה הוא נכתב יותר על ידי הכותב של הקומיקס, הוא לא חולק איזושהי מכניקה בסיסית, הוא לא חולק את העולם הבסיסי שחולקים הארט וספייר, אבל הוא עדיין מאותה חברה, שהם בדרך כלל עושים דברים טובים, אז שווה לבדוק.
לגמרי. עמית, אתה רוצה או שאני... Yeah.
דיברנו על זה של מונטי פייתון?
אני לא חושב.
אז אני לא יודע אם תספיקו לתמוך בזה עד שהפרק הזה יצא, אבל נשארו עוד איזה 20 ומשהו ימים, אבל יש קיקסטארטר לטייבלטופ RPG של מונטי פייתון, שככל הנראה, אנחנו אומרים, משלב בתוכו את כל השטויות של מונטי פייתון and the Holy Grail, איך אומרים, הוא כבר מומן, הוא נמצא באיזה 1.4 מיליון דולר, פעם אחרונה שהסתכלתי. אז יש לו מימון, אבל...
האמת היא שהוא נראה מעניין בלי קשר למונטי פייתון, הוא נראה כמו...
לא בלי קשר.
כמובן שהוא התפרסם בגלל מונטי פייתון, אבל המעט שהם כן פרסמו בינתיים איך המשחק עובד, נראה כמו בסיס מעניין למשחקים הומוריסטיים שלא מבוססים על מונטי פייתון בהכרח. זאת אומרת, אני הסתכלתי על הדברים האלה ואמרתי, היי, יהיה זה מגניב אם יהיה משחק שנקרא שיעור מולדת, שבו ממציאים היסטוריה מטופשת של ארץ ישראל או משהו כזה.
כן,
וההתייחסות
המכנית שלהם לקוביות זה כזה, כמה אתה רציני במה שאתה מנסה לעשות. כזה, לא ממש רציני, בערך רציני. רציני יחסית, ממש רציני. וזה כאילו משפיע עליך, על הגלגולים שלך.
כן, ויש להם שם קוף 14, קוף 16 וקוף 18.
וקוף 30 לדברים ממש ממש רציניים.
אז כאילו
מה שאני אהבתי מרפרוף על הדבר הזה, מה שהלהיב אותי טיפה, לא מספיק כדי שאני אתמוך בזה, לא צריך להגזים, נראה לי שלא חסר להם ואני עוד אשמע על זה. התרשמתי שיש איזשהו ניסיון לתת לזה גם איזושהי אווירה של משהו שאפשר לעשות אותו איזשהו סוג של משחק מסיבה, וזה נראה לי כמו משהו שהוא די קלאסי לרעיון הזה. אני לא יודע כמה זה יפעל בפועל ובאיזה צורה, אז אם אתם רוצים, ואם עוד לא נגמר הזמן.
אני רק רוצה לציין שמאוד שישע אותי, למרות שאין לזה שום קשר למשחקי תפקידים ואין בזה שום צורך, שהמנחה של המשחק הוא נקרא האחראי על בידור קל או משהו כזה.
Head of Light Entertainment.
Head of Light Entertainment, הול בקיצור. ויש ממש פרסונות שהוא יכול לגלם, ואם קונים את מסך המנחה, אז זה מגיע עם ערימה של ראשים כאלה, שאפשר להחליף, שמתחברים למסך המנחה, לכל פרסונה שהוא יכול לגלם.
למה אתה אומר שזה לא קשור למשחקי תפקידים? זה תשמע לי מאוד קשור למשחקי תפקידים.
לגמרי.
כן.
תפקיד המנחה.
אני מדבר על הראשים המתחלפים, זה מה שהצריק אותי.
כן, אני מניח שגם אחרי שזה יהיה מומן, מי שרוצה בטח יוכל למצוא איפה לרכוש את זה. אז בכל מקרה תכירו, זה קיים שם.
כן, זה מוצר של Exalted Funeral, שעושים ספרים מאוד מאוד מושקעים, אני לא זוכר אם קראתי משהו שלהם בשביל להגיד אם זה גם עם התוכן מושקע.
אבל יהיה לכם ספר קפה מדהים, וקוביות מאוד אקזוטיות.
כן, לא, אבל אני חושב שהם הדפיסו את מורק בורי, לא? או משהו כזה, באנגלית, לא.
אני לא יודע.
אני יכול לבדוק, יש לי אותו.
אתה יכול. טוב, אז מה הגניב אותי? אני התחלתי השבוע קמפיין חדש. אז כן, יש לי את הקמפיין שרץ של של הילדים, של פלאים, אבל קמפיין תשוקת התשוקות, אתם כבר שמעתם שהוא הסתיים, ואנחנו שיחקנו קצת, אפילו לא כל כך קצת, ב-Firebrands במשך איזו תקופה, לא ממש קמפיין, אלא יותר כמה משחקים כאלה של זה, ועכשיו אנחנו הולכים להתחיל סוף סוף את הקמפיין של הארט, ששמעתם אותי כבר מדבר עליו די הרבה, והקמפיין, אנחנו מתחילים אותו, כמובן, מה שמאפיין את זה, זה שאנחנו כל הזמן דוחים את מתי נגיע לשחק בהארט סוף סוף, אבל זה יגיע. אנחנו עכשיו, קודם כל התחלנו בלבנות איזושהי קהילה שגרה בתוך העיר במעמקים, שאנחנו יוצרים אותה בעזרת השנה השקטה, ואנחנו כבר התחלנו בעצם את המשחק השבוע של השנה השקטה, וזה בינתיים מאוד מאוד מגניב. כן, לקהילה הזאת יש אל של גשרים, נשרים ושנת ישרים, שקוראים לו סטיבן.
אני רציתי להגיד שאני לא ידעתי שזה למשחק הארט העניין הזה, כן. ואני רוצה לשאול, מאיפה הנשרים אם זה מתחת לאדמה?
זה בכלל לא משנה, הם לא היו דת של מתחת האדמה, הם היו בספייר, הם ברחו עכשיו למתחת לאדמה, הם גורשו לשם למעשה.
זה נכון.
אז למי שלא יודע, הדת הכי נפוצה, לא קנונית, הדת הכי נפוצה בהארט היא הדת של הלבנה שמתחת, שזאת הייתה דת של לבנה, כן, של הירח, אבל הם התקנו את הכתובים מאז שהם עברו למתחת לפני הקרקע. על הארט אתם יכולים לשמוע בהרחבה בפרק שבו חפרתי על זה ארוכות.
הייתה אגב...
כן, הוסף, הוסף.
הרפתקת מבוכים ודרקונים עתיקה קלאסית, שבה מגיעים לאיזושהי עיר תת-קרקעית, שיש שם שתי קהילות שמלחמות אחת בשנייה, ואחת מהן סוגדת לאל הברקים והרעמים או משהו כזה. מאות שנים מתחת לאדמה.
יפה. עמית! רצית לדבר איתנו על משהו. איך אני אוהב לשים אנשים ככה. איזה כיף להיות המנחה המרושר.
אתה ממש מנחה לאומתי.
בדיוק.
אני מנחה לאומתי, אני הייתי מעיף אותי והייתי אומר, לא צריך אותך, אנחנו נשחק בלעדיך. בכלל לא צריך מנחה בשביל משחקי תפקידים שתדע לך.
אתה מרגיש שניצחת בדיון הזה?
לא. אז אין אקספי.
מקובל עליי.
לא, אנחנו משחקים בשיטה שאתה צריך להיכשל בשביל להשתפר.
יופי, כאלה אני אוהב.
אז מפה לשם, יכול להיות שהזכרתי את זה, אבל אני מתחיל קמפיין חדש. אנחנו, הפעם אני כן זוכר את השיטה, ואנחנו כן משחקים בבייסיק רול פליינג.
מגניב. תגיד, להתאמה שלה למדע בדיוני יש שם ספציפי של בייסיק רול פליינג?
אוקיי, אני לא מכיר את זה עד כדי כך. לא.
אבל זה משהו רשמי שמתאים אותה למדע בדיוני, או שלקחתם את השיטה ואמרתם...
לא, לא. לקחנו את השיטה ואנחנו משתמשים בזה בתור בסיס, ורצים הלאה עם מה שאנחנו צריכים. ולמה זה? לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים, אבל אני לא נצמד לספרי חוקים יותר מדי. אז אני לא באמת, כאילו גם אם היה ספר רשמי של מדע בדיוני שעושה התאמה לשיטה, אני כנראה לא הייתי קורא אותו. מעבר לזה, אני מרגיש שזה משאיר אותי פתוח וחופשי ומאושר לעשות די מה שבא לי. עכשיו, מכיוון שלא הכרתי את השיטה בכלל, אחד השחקנים שמליץ על השיטה, הוא הנחה פרולוג, מדע בדיוני קצר.
קול.
כן. בנה על השחקנים דמויות. בנה איזה משהו שהיה אמור להיות לא בדיוק חדאפ, אבל אולי שני מפגשים, ובסופו של דבר אני חושב שסיימנו אותו באיזה ארבע.
As you do.
כן. ואז אנחנו הגענו למצב שבו הוא אומר, אוקיי, זהו, יאללה, אני סיימתי את שלי, ועכשיו תורך.
בושה וחרפה.
ממש. כי ממש נהניתי מהמשחק, זה היה ממש כיף. ואז מצאתי את עצמי במקום, נקרא זה מקום מעניין. קודם כל, הוא שיחק בעולם שלו. הוא החליט לשחק כאילו בעולם שלו, והביא גזעים ומקצועות ודברים שמתאימים, כאילו שהתאימו לו. ועכשיו אנחנו אמרנו, מראש, דיברנו על זה במפגש אפס, שאנחנו הולכים לעשות את המשחק בעולם של מס אפקט, שזה עולם אחר לגמרי, ומקום אחר לגמרי.
מה זה מס אפקט למי שהוא אני וחי מתחת לסלע?
אז למי שלא מכיר את מס אפקט, מס אפקט היא סדרת משחקי, אני רוצה להגיד מחשב, אבל תכלס אפשר לשחק אותם בפלטפורמות שונות כבר, זה לא רק מוגבל למחשב, אבל זה סדרת משחקים, משחקי RPG בחלל, הגיבור של הסיפור הוא קומנדר שפרד, וכל משחק...
או היא.
מה?
או היא.
או היא.
או היא.
או היא. אוי, אבל אני תמיד שיחקתי בחור, אז בשבילי הוא קומנדר שפרד הבחור, והוא צריך, ובכל משחק הוא מציל את העולם ממה שהוא, כאילו זה אותו משהו, אבל בסקאלה משתנה. במשחק הראשון זה ספינת חלל ענקית אחת שכמעט גורמת לפלישה, במשחק השני זה בנייה מסוימת של מעין ספינת חלל ענקית אחת לפני שהיא תגרום לפלישה, ובמשחק השלישי זה הפלישה. ויש לור ממש ממש גדול למשחק הזה, ומלא מידע למי שרוצה, יש ספרים וקומיקסים ואת המשחקים עצמם, ויש מלא מידע על העולם הזה. ועכשיו אנחנו צריכים בעצם יכול לעשות את השיפט הזה, לעבור מהעולם של המנחה הקודם לעולם הזה. ומעבר לזה...
תסביר רגע את האמירה הזאת. תסביר לי מה זה אומר. כאילו צריך לעבור? חשבתי שפשוט מתחיל עם משחק חדש.
אז זהו, כי חלק מהשחקנים אומרים שהם רוצים להמשיך עם הדמויות שלהם. הם שיחקו את הדמויות מספר מפגשים ואומרים כזה, כיף לי עם הדמות הזאת, אני לא רוצה להחליף.
אוקיי.
שזה לכאורה לגיטימי, כי אתה רוצה שלשחקן יהיה כיף ושהוא ישחק עם דמות שכיף לו לשחק איתה. מצד שני, הדמות לא קנונית לעולם בשום צורה שהיא.
אני רואה את הבעיה.
העניין הוא כזה... טוב, ניגע בזה אחר כך. נשמע דעתכם על הבעיה, ואז אני אגיד מה דעתי על הבעיה. זאת בעיה ראשונה, שלכאורה השחקנים מביאים דברים שהם ממש לא קנונים, בצורה די חורקת ממש, ממקום אחד למקום אחר. ברמה כאילו של, לחשוב שיש אחד, הוא משחק כזה מין אשת חתול כזאת, מין אשת אריה כזה, זאת אומרת שהיא תהיה היחידה בגלקסיה מהסוג הזה. יש לזה, אני מניח, השלכות, אבל זה דבר אחד. וזה מעבר לדברים מכניים, כלומר, הכוחות שלהם שונים, הדברים שהם, הסקילים של, כאילו, הדברים שהם רגילים להם יהיו שונים. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו מדברים על משחקים ועולם עם המון המון קנון, והוא מאוד מאוד מובנה. ומי ששיחק את המשחקים בסביב השולחן, הוא מכיר את זה. הוא מכיר את הקנון, הוא מכיר את מה קורה, ואחד השחקנים גם בא ושאל אותי את השאלה, הוא אומר כאילו בוא, כולנו יודעים שבכל היקום של מס אפקט, תכלס יש בן אדם אחד, קוראים לו קומנדר שפרד, כל היקום מסתובב סביבו, מה אנחנו הולכים לעשות שם?
שאלות טובות על, נראה לי על, אולי בכלל השיחה שלנו פה באיזושהי צורה היא שיחה על התמודדות עם קנון,
חבל שלא עושים פרק על זה פעם.
עכשיו, זה...
לא, לא עשינו פרק על זה. עשינו פרק על לא להתבודד עם קנון.
כן, אבל יש לי הרגשה שהתשובה שלך על איך להתמודד עם קנון תהיה לא.
לא, זה לא הולכת להיות התשובה שלי.
וזה העניין, כאילו, כי דיברנו על איך, כאילו, איך, מה אתה עושה כשאתה לא רוצה להתמודד עם קנון, איך אתה עוקף אותו, איך אתה הולך מסביב, ואיך זה. פה יש קנון. גם השחקנים מצפים להתקל בקנון הזה, כי יש באמת המון מידע, חלקם שיחקו את המשחקים, הם מחפים, כאילו עוד פעם, הסיבה שזה עלה בסשן 0, והסיבה שאמרנו, אוקיי, משחקים בעולם של מס אפקט, כי חלק מהאנשים אומרים, וואו, מגניב.
זה הלאיב אנשים.
אנשים אומרים, זה עולם מגניב, אני רוצה לשחק בעולם הזה. אז אני לא רוצה להביא אותם לעולם של מס אפקט, ואז לזרוק הכל לפח, ולהגיד, טוב, אז לא משחקים בעולם הזה. טוב, אני דיברתי הרבה, מה דעתכם על זה?
לפני שנתחיל, אני רק רוצה לתת עצה שהיא ספציפית, לגבי מס אפקט וגזע שמישהו שהוא יחיד במינו, כמו שתיארת, אז יש במשחק השלישי, זה תוכן שאפשר לקנות, שמוסיף איזושהי דמות יחידה במינה.
אתה נזהר מספוילרים.
שורד יחיד מאיזשהו גזע. אני לא אומר מאיזה גזע, אני לא אומר מה ומי, דמות שנורא מגניב להוסיף אותה למשחק, אז הרעיון של מישהו יחיד מאיזשהו גזע הוא לא בעייתי.
זה נכון. וגם קראתי את או יותר נכון, ראיתי את הסרטונים של הלור שלו, ויש לזה השלכות פסיכולוגיות על הדמות הזאת. כלומר, זה תלוי בהחלטות שלך במשחק. אם אנשים לא רוצים, כאילו, אני לא יודע להיכנס לספוילרים או לא. בואו נגיד, יש איזה good ending ו-bad ending. ואני משאיר את זה פה.
נשמע לי סבר.
עוד דבר שהוא שוב ספציפי למס אפקט, זה שבגלל שהמשחקים לוקחים בחשבון, כמו שאמרת, הם לוקחים בחשבון את ההחלטות שלך, ודברים יכולים להשתנות, אז אתה יכול לקחת דברים שהם לא מוחלטים במשחק. יש למשל איזושהי מלחמה שלא ידוע מי ינצח בה. הפעולות של שפרד יקבעו מי ינצח במלחמה הזאת בסופו של דבר. אז אתה יכול לעשות משחק שמתעסק במלחמה הזאת, ואף אחד לא יודע מה יהיה הסוף של זה. זה לא שאנחנו אומרים, כן, אנחנו עכשיו נעזור לאלה, כי אנחנו יודעים שהם ינצחו בסוף. לא, אנחנו לא יודעים מי ינצחו בסוף, כי זה משהו שהוא לא חקוק באבן או משהו כזה. זה משהו שמשתנה ממשחק למשחק.
נראה לי שיש כמה מחשבות שיש לי על זה. לא נראה לי. יש לי כמה מחשבות על זה, ממש. דבר ראשון זה שאני חושב שגם אם משחקים עם קנון צריך למצוא דרכים לשבור חלקים ממנו ולהפוך אותו לשלכם, כי אתם לא תהיו המשחק מחשב, אתם לא זוכרים את כל הפרטים, אתה לא תשלוט בכל הדברים האלה, ואתם לא רוצים, אני מניח, אולי לא, אתם לא רוצים לשחק עם יועצי לור וכל רגע לבדוק דברים באינטרנט, למרות שאני בטוח שאפשר, אלא רוצים להשתמש בזה בתור רקע למשחק שלכם וליצירה שלכם. אז הדבר הראשון, מה שאיתי אמר מאוד מאוד חשוב עכשיו, כן, האירועים הקנוניים בתוך המשחקים לא מחייבים אתכם. מה שקורה בהם הם התפתחויות אפשריות. אני תכף שאל גם על זה איזושהי שאלה, אבל אני רגע משאיר את זה רגע בצד. הגלקסיה ומה יש בה עשויה לסבול שינויים, ואני לא מספיק מכיר את המשחק כדי להבין את ההשלכות, כלומר אני לא מכיר בכלל את המשחק, אבל אני הייתי אומר, כן, אתם רוצים שיהיה איזשהו גזע בעולם הזה, אז יהיה אותו. אני לא יודע אם הייתי מסתבך עם השורד היחיד מגזע אחד, אני מניח שזה לא יענה, כאילו, אני לא יודע מה מי ששיחק במשחק הקצר ששיחקתם, אבל האיש חתול, אני מניח, לא היה היחיד ממינו. זה די משנה את הדמות. אפשר לחלופין להגיד, כן, זה האיש חתול הזה, והוא היחיד ממינו, ואני רוצה לשחק את זה דווקא נשמע לי מגניב. אבל זאת שיחה שצריך לנהל, נשמע לי בעיקר. כאילו, זה אולי הדבר העיקרי שהייתי אומר, זה נשמע לי כמו בעיות שלא צריכות להיות בעיות שלך לבד. זה נשמע לי כמו דברים שיושבים ביחד כל הקבוצה ומלבדים אותם לגבי לגבי הפתרון לבעיה הספציפית הזאת של אנחנו רוצים לשחק את הדמויות שלא מסתדרות עם הקנון של המשחק.
אז קודם כל, האמת שזה רעיון מעולה. אנחנו רואים את זה כל פרק, דברו עם השחקנים שלכם ודיברתי איתם ועשיתי את זה רק ברמה מכנית של איך זה יעבוד. ולא דיברתי איתם על איך הם רוצים לגשת.
בואו נפתור בעיות קנון.
איך הם רוצים להתייחס לזה ברמה קנונית. אז זה רעיון מעולה. מבחינתי, כאילו מה שאני תכננתי לעשות, זה באמת לקחת את הרעיון שלך של לשבור את הקנון בנקודה מסוימת. למי שמכיר את המשחקים, המשחק השני מתחיל, ואני מצטער, עברו מיליון שנה מאז, אז אם לא שיחקתם את המשחק, את הספוילר הזה, אני, כאילו, זה בעיה שלכם. המשחק השני מתחיל בזה שקומנדר שפרד מת. ואז יש איזשהו פרויקט מחתרתי של איזה ארגון טרור גזעני פרו-אנושות, שעובדים במשך 3 שנים כדי להחזיר אותו לחיים. ואני הולך לשבור את הקנון בנקודה הזאת, ואני הולך להגיד, לא הצליחו.
מת.
מת, עברו 3 שנים, הפרויקט נכשל. ופה, עכשיו, וכאילו, ועכשיו זה הכל תגובת שרשרת. כי מה קורה? בעצם, כל הגלקסיה, וכל המשחק השני, שאין לך את הדמות הראשית, כלומר, הדמויות המשניות של המשחק, עדיין קיימות ועדיין עושות את whatever it is שהם רצו לעשות, או איפשהו אסף אותם בדרך של המשחק, אבל לדעתי כאילו זה יהיה מעניין, כי עוד פעם, זה לא תהיה המשימה של החבורה לקחת את המשימה שלו ולעשות את מה שהוא עשה. הם יעשו את מה שהם רוצים לעשות. אבל הם יתקלו בהשלכות של אם הוא היה, אז המקום הזה היה נראה אחרת.
אני רציתי להציע לא להתמקד בקו העלילה המרכזי, אלא לבחור כל מיני מקומות מעניינים ודברים כאלה. יש למשל איזושהי תחנת חלל שהיא סוג של פושעים ודברים כאלה. אז אמרתי, זה יהיה מקום שהייתי מבסס מסביב לו קמפיין, למשל, ושפרד לא מסתובב שם יותר מדי, כי שפרד הוא לא פושע. הוא רק מגיע לשם כשהוא צריך מהם דברים. אבל גם לקחת את קו העלילה הראשי ולחתוך אותו ולראות איך היקום מתפתח מכאן, זה זה רעיון שונה לגמרי, אז תשכחו ממה שהצעתי עכשיו.
אל תשכחו מזה.
ובכן, כשאני אלחץ על הכפתור הזה כאן.
אל תשכחו מזה, הם גם יגיעו לתחנת חלל הזאת, אין מה לדאוג.
השאלה שלי היא בעצם, וזה נראה לי המקום שאני הייתי יוצא ממנו לדבר כזה, שוב, זה התהליך שלי, של לשאול את עצמי, ואני שוב, אני אומר, זה מה שהייתי שואל את עצמי בתחילת קמפיין, אני תכף יעיר על מה קורה בקמפיינים בפועל. זה לא תמיד עומד במבחן המציאות, אבל ככה אני מתכונן לקמפיין. מה אתה רואה רגע שהם יעשו? האם, כי הדבר הזה שהצגת נשמע קצת, או יכול להיות, קמפיין קווסט מאיזשהו סוג. זאת אומרת, אנחנו מנסים לעשות איזשהו משהו, יש פה איזשהם צרות שצריכות פתרון, וזה נתיב אפשרי לקמפיין, ודורש דברים מסוג מסוים, וכיוון אחר, הוא כיוון שאומר, בואו תעשו פה איזשהו סוג של מה שבא לכם, כן? תהיו הרפתקנים, תהיו סוחרים, תהיו שכירי חרב, תהיו זה, ותלכו ותחפשו את הבלגנים שלכם בתוך היקום הזה, ותגדירו לעצמכם את המטרות. יש כמובן עוד אופציות, אבל ככה אלה שני קלישאות מדע בדיוני כאלה שאני חושב שאפשר ללכת עליהם, שהם סוג של שני כתבים.
זה בדיוק כאילו העניין. בשבועות האחרונים אני התחבטתי עם עצמי. אוקיי, הבאת אותם לשם. מה השחקנים עושים? מה הדרייב שלהם? מה גורם להם לקום בבוקר, לצאת מהבית שלהם, להיכנס לחללית ולטוס לחלל? כאילו, למה שהם יעשו את זה?
כן.
ולא ממש הצלחתי למצוא תשובה. כן, היקום משתנה, יש השלכות כי שברנו את הקנון בנקודה מאוד קריטית, אבל אין לי באמת תשובה ללמה הם יעשו את זה. זאת אומרת שנכון לכרגע, המשחק הוא די סנדבוקס. הוא ארגז חול. לכל מקום שהם יחליטו ללכת אליו, הם ימצאו משהו. משהו שקורה שם. גם השלכות מהקווסט הראשי, מהקמפיין הראשי שנשבר, וגם דברים מקומיים. דברים שעוד פעם שיכול, ואז אני אזורם איתם. אם הם רוצים ללכת על הקמפיין הראשי ולעקוב אחריו, מגניב. אם הם ירצו להתעסק במה שקורה במקום הפנימי ולהשתקע שם ולראות מה, לאן הנתיב הזה לוקח אותם, אז אני זורם איתם גם על זה. בגלל זה מאוד קשה לי לתכנן ולחשוב על מה, כרגע על מה השחקנים עושים. אני לא יודע.
זה כן, אבל קשור לשאלה של מה אתה עושה. ככל שזה קווסט נגיד, אז גם אם הם יתעסקו בדברים משלהם, אז העולם מתקדם, אני יודע מה, המצוקה העולמית שבשבילה הקווסט נועד, תעלה ותבער בכל מיני מקומות, ואם זה לא המרכז, אז לא, או לא בהכרח.
כן,
או נת... שהדברים יהיו פחות ממוקדים, אני יודע, ההתפתחויות החיצוניות יהיו יותר אקראיות, או אני לא יודע, זאת אומרת, אני באמת, היות שאני לא מכיר את המשחקים, לא יודע על זה כלום, אני יודע מה המחשבות שיש לי על קמפיינים של מדע בדיוני, שלא עשיתי, דרך אגב, שיחקתי מיני קמפיין פעם.
כן, אני, בסופו של דבר, כאילו, אני מסכים, כאילו, זה באמת יהיה במצב כזה של לפחות בהתחלה אני אתן להם לעשות מה שהם רוצים, ואני מניח שבהמשך באמת כשהמצוקה העולמית תעלה, אז יכול להיות שיבער להם מלטית. יותר ללכת לטפל בדבר הזה או לברוח מהדבר הזה, שזה גם אופציה. אבל פה זה בשלב הזה כבר אני מניח שאני אצטרך להחליט מה אני רוצה לעשות.
אז יש לי אמירה. Okay. אמירה כללית. אמרתי לך אותה כבר בעצם, אבל אני אומר את זה שגם הציבור הרחב, ציבור אלפי שומענו, ישמע. אני חושב שאם מריצים אופרת חלל מכל סוג שהוא, או בכלל מדע בדיוני, תשיגו לעצמכם את כוכבים אינספור, Stars Without Number, משחק תפקידים של קווין קרופורד, שאני מאוד מחבב, אבל מעבר לזה שאני מאוד מחבב את המשחק, אני בעיקר מחבב את הכלים השונים שמגיעים עם המשחק הזה, שהם כלים ליצירת וניהול עולם, סנדבוקס ביחסית בכמה שפחות עבודה. ונראה לי שזה פשוט חומר גלם שמתפוצץ מחומרים להרפתקאות, ביחסית מעט יצירה. אני הראיתי לך רק את הדבר הזה שיש להם של תגים לעולמות, כן? לכל עולם שאתה יוצר שם במשחק, כי אחד מהדברים שהוא אומר זה, אתה יוצר עולם, אתה צריך שיהיה בו הרפתקאות מעניינות, כן? זה הדבר העיקרי, שיהיה שם דבש מעניינות, שיהיה שם אויבים מעניינים, שיהיה שם מקומות מעניינים, שיש שם סיבוכים וכולי. אז לכל מקום שאתה יוצר, יש לך כמה טבלאות של, יש לך טבלת קוף 100 כזאת נחמדה, שבה אתה יכול לגלגל, לדעתי הוא אומר לעשות שני טאגים לכל, שני טאגים לכל פלנטה שאתה יוצר, ואז אתה, יש פה כל מיני, פשוט כל טאג כזה הוא איזשהו סוג של טרופ מדע בדיוני. למשל, יש פה מדינת משטרה, יש פה איזשהו מקום שיש בו מוח כברת כלשהו, יש פה מקום עם מלחמה קדושה, יש פה מקום של נוודים. עכשיו, כל אחד מהטאגים האלה, אחר כך אפשר למצוא פירוט גדול יותר שלו שמציג לך גם איזושהי קצת יותר רעיונות לדבר הזה, וגם באופן ספציפי, אויבים, ידידים, סיבוכים, ודברים, כל מיני דברים, ומקומות שמתאימות לפלנטה הזאת. ואז במהלך די פשוט, אתה מקבל פשוט איזה מין קופסה של רעיונות ודברים שאפשר לעבוד איתם, מאוד מאוד בפשטות. זה ממש רק אחד מהרבה מאוד כלים נוספים שיש שם. אחד שאני חושב שהוא מאוד שימושי, כן, אבל מאוד שימושי ביחסית מעט עבודה. אז אני ממליץ בחום. ולמי שלא יודע, קווין קרופורד נותן את המשחק הזה בחינם, כולל 90% מהחומר, פחות או יותר. אני ממליץ בחום גם לקנות אותו ולשלם לו קצת כסף, הוא עשה עבודה מאוד יפה. אבל גם אם אתם רק רוצים לעיין בזה ולראות מה אתם יכולים לקחת בזה, את כל מה שאמרתי עכשיו הוא נמצא שם. נמצא במשחק גם בגרסה החינמית. אנחנו כמובן נקשר לכל הדברים האלה.
מגניב לגמרי, ואני אקרא את זה. עכשיו בראש שלי אני חושב על איך אני משלב בין זה לבין דברים קנונים במשחק, ואיך אני עושה את זה ביחד, וזה נראה לי מה זה מגניב.
לגמרי.
אחד הדברים שהוא מציע שם אגב זה את משחק הסיעות, שבו אתה יוצר כל מיני סיעות. למשל, לא יודע, הממשלה הרשמית, ארגון הטרור ש...
הקולקטורס.
לא, אני מנסה לתת דברים...
גנרים.
שיהיו רלוונטיים למאס אפקט. לא,
אמרתי, הקולקטורס זה לא רלוונטי למאס אפקט?
לא שמעתי שאמרת הקולקטורס. כן, הקולקטורס,
נכון. חשבתי שאני סוף סוף אומר משהו קשור.
כן, 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 זה קשור, זה קשור.
לא שמעתי את ה... אני שמעתי קונקטורס.
אחרי שאתם נזפתם בי שאני לא יודע מה זה הקולקטורס, אני עדיין לא יודע מה זה הקולקטורס, אבל אתם נזפתם בי על זה, אז אני יודע שזה נמצא במאס אפקט. אני גם חושב שהבנתי שזה האויבים.
אז נגיד אותו ארגון טרור שמנסה להחיות את שפרד ונכשל, לנהל את כל הארגונים האלה, והוא נותן ממש איזושהי מכניקה מאוד קלה כזאת, של איך לנהל אותם, איך הם משפיעים אחד על השני, על המשאבים, על התוכניות, על היכולות, דברים כאלה. ואני חושב שכבר אמרנו את זה פעם, אבל אני אגיד את זה שוב, זה מתחבר אצלי לאיזושהי עצה שמת קולוויל נתן פעם, של אם יש לך נבל, אז תדבר עם איזה חבר ושהוא יעשה את ההחלטות בשביל הנבל. הכוונה היא לא להחלטות תוך כדי הסשן, אלא בסוף הסשן תגיד לו, היי, היום החבורה החליטה ללכת במקום דרך חרדרס, הם הלכו למכרה במוריה, מה סרומן יעשה? אז אותו דבר, ואתה יכול אפילו לגייס חבורת שחקנים שישחקו את כל פעם בשבועיים, יעשו מהלכים של הסיעות השונות.
כן, זה מגניב. אם כי אני יכול להגיד, שוב, לא המלצתי על משחק הסיעות ישירות, הוא דורש הרבה יותר עבודה. הוא מגניב לעלה בעיניי, אבל הוא... זה לא לשליפה מהירה.
זהו, זה נשמע לי קצת מסובך.
אבל קצת.
אבל הוא דבר קיים.
אתה גם יכול לנהל את הסיעות לבד. הרעיון בלתת לאנשים אחרים לנהל את הדברים זה רעיונות חדשים שהם לא שלך, ואני חושב שזה משהו ששמת קולוויל אמר, שמישהו שלא יעצור את האגרופים, אלא באמת נבל שתהיה לו תוכנית אמיתית, ולא כזה שידפוק לעצמו את התוכנית בשביל שהחבורה תנצח.
כן, אני אגיד אם זה לא היה ברור. משחק הסיעות הוא דבר שנועד ברמת החוקים, זה מה שהמנחה אמורה לעשות בעצמה. זה לא משהו שאמורים לגייס בשבילו אנשים. זה כן קצת עבודה, צריך לבנות את הסיעות האלה מכנית, כן? יש איזושהי מכניקה מסוימת, ובסופו של דבר זה עוזר לך לתת לסיעות האלה גם מניעים אמיתיים, זאת אומרת, אני רוצה עכשיו להשתלט על המקום הזה, זה מניע של הסיעה, ויש לה דרכים מכניות לעשות את זה, וגם נותן לך לא לקחת אחריות על מה קרה בכל דבר, ולפעמים מקבל התפתחויות נורא נורא מפתיעות, כן? כן, הסיעה ממש קטנה הזאת תקפה, אבל וואלה, היא השמידה להם את הנכס המרכזי שלהם, וזה הצליח לה, כי היה גלגול. זה מגניב.
בהקשר של מס אפקט, זה גם מתחבר לי, כי לא הולכים לכל מיני סיעות ואומרים, היי, אנחנו צריכים עזרה במלחמה המתקרבת, וכולם אומרים, אוקיי, סבבה, בואו נעזור לכם, אלא יש חיכוכים בין הצדדים השונים, יש אנשים שרוצים דברים, יש אנשים שפשוט לא מוכנים לעזור, ומשחק הסיעות יקל בלנהל את הדבר הזה, ואולי גם ליצור סיטואציות שיפתיעו אפילו אותך, שפתאום מישהו שהיית מצפה שיצטרף בשמחה, לא יצטרף. לא, אני לא מוכן. אני לא מוכן להצטרף, כי אני לא אוהב את הרופא של החללית שלך.
אז עמית, מה אתה אומר? אתה מרגיש שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי?
בוודאי שלא. אני יכול להיות שאני אציק לכם בהמשך.
הפרק ממשיך.
אנחנו ממשיכים עד שמיצינו את זה. טוב, אבל עכשיו כבר מיצינו?
עכשיו מיצינו, אבל יכול להיות שבעתיד...
העתיד זה עתיד, אני מדבר על עכשיו.
עכשיו מיצינו את הנושא מכל כיוון אפשרי, נתתם לי פתרונות ונקודות לחשוב עליהם, וכנראה שאני לא אספיק ליישם הכל עד מחר, אבל מי יודע?
זה יפה, לא צריך ליישם הכל עד מחר, אפשר לאט לאט להתגלגל עם זה. יפה מאוד.
בהחלט.
אז חברים, מה אתם אומרים? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרבי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@strudel.gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
שלוש.
שלוש, ארבע, ולעבודה.
אוי חברים, טוב, ספרו איזה משהו שלא קשור.
פעם הייתי בריטריט כתיבה, ולשותף שלי לחדר זה היה רינגטון, שמאיר אותו בבוקר, והיה לוקח לו זמן להתעורר.
ואז שמעת את זה הרבה זמן.
ושמע את השיר הזה, איזה חצי דקה דקה ממנו עד שהוא היה מתעורר בעצמו.
אני הייתי באיזה שלב קם וחונק אותו, אבל...
כשלנו היה מישהו שלקח לו זמן להתעורר משהו לא מעורר שלו בחדר, אנחנו זרקנו עליו נעליים צבאיות.
לא היו לי נעליים צבאיות, זה היה בריטריט כתיבה.
נשמע לי עוד יותר מוצדק שמישהו בריטריט כתיבה מהיר אותך עם דבר כזה, מדובר בפשעים נגד האנושות.